שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את דף פ"א במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה רבע שעה, והלימוד היום מוקדש לכבודה של חווה רנלה בת יהושע שמואל על ידי בעלה אהרון קסל. אחרי שדיברנו אתמול על מצב שבו כמה אנשים שונים שיש להם מיטות בית דין שונות התערבבו אחד בשני, ואז ראינו שהדין הוא שנותנים לכולם את המיטה הכי קלה שיש שם בקבוצה, היום נדבר על מצב שבו אותו אדם חייב שתי מיטות בית דין, אחת חמורה יותר ואחת קלה יותר, והדין כאן הוא שנותנים לו דווקא את המיטה החמורה יותר. במה מדובר? נדבר על שני מצבים. מצב אחד זה שהאדם עשה שני חטאים שונים, כמו למשל רצח וחילל שבת, אז הוא חייב גם סייף וגם סקילה, אז הדין הוא שהוא מקבל סקילה. מצב שני זה שהוא עשה חטא אחד שיש בו שתי מיטות בית דין, על זה נדבר בהמשך. אז לגבי המצב הראשון שהוא רצח וחילל שבת והוא חייב סקילה, שואלת הגמרא מה החידוש? הרי ברור שלא יכול להיות שאדם שעשה חטא חמור והתחייב עליו סקילה למשל, ירוויח מזה שאחרי זה הוא יעשה חטא נוסף שמחייב אותו רק בסייף. אז ברור שהוא מקבל סקילה, אז מה החידוש? עונה רבה, החידוש הוא שאפילו במצב שהוא עשה קודם את החטא הקל, וכבר נגמר דינו למיטה, אז היינו יכולים לחשוב שמבחינתנו הוא כאילו כבר מת, ועכשיו אם הוא יעשה חטא שחייבים אליו מיטה חמורה יותר, לא נחייב אותו במיטה החמורה יותר, כמה שמלן שגם במצב כזה הוא חייב במיטה החמורה. אז עכשיו, כיוון שזה באמת חידוש, שואל חמה אבא של רב יוסף מה המקור לזה? ועונה רבא בר נתן שזה מפסוק ביחזקאל י"ח, שם מתואר אדם שהוא חוטא בהרבה חטאים, בין השאר כתוב שם שופך דם, כלומר רצח, שהדין של זה זה בסייף, ואחר כך כתוב את אשת רעהו תימא, שזה איסור אשת איש, שהדין של זה זה בחנק, ובסוף כתוב אלה גילולים נשא עיניו, שזה עבודה זרה, שזה בסקילה. אז יש פה דם שהתחייב סייף, חנק וסקילה, ומסיים הפסוק מות יומת דמיו בו יהיה, וכבר למדנו בדף סמכבב עמוד א' שכשכתוב דמיו בו עוד מהם בם, הכוונה היא לסקילה. אז הנה רואים שאם אדם חייב כמה מיטות בית דין, אז הוא חייב את החמורה שבהם, וחייבים לומר שמדובר פה שכבר נגמר דינו על החטאים הקלים יותר לפני שהוא עבר לאיסור החמור יותר, כי אחרת מה החידוש בפסוק? אז זה המקור של רבא בר נתן שאפילו במצב כזה הוא חייב את המיטה החמורה יותר, אבל מקשה על המקור הזה רב נחמן בר יצחק, הוא אומר אני יכול לפרש את הפסוק אחרת, כך שכל שלושת החטאים שמוזכרים שם זה חטאים שחייבים אליהם סקילה, ואז ממילא אין ראיה לנושא שלנו לאדם שחייב כמה מיטות שונות. ואיך באמת אפשר לפרש את כל החטאים שם שהם חטאים שבסקילה? אז לגבי שופך דם נקרא את מה שכתוב לפני זה, והוליד בן פריץ שופך דם, אז אפשר לפרש הכוונה אל בן סורר ומורה, שאנחנו מפחדים שהוא יגיע למצב של שפיכות דמים. וגם לגבי מה שכתוב את אשת רעהו תימא, אפשר לומר שזה בעל נערה מאורסה וזה גם בסקילה, והדבר האחרון זה עבודה זרה שכאמור גם זה בסקילה. אז ממילא יכול להיות שכל שלושת החטאים הם בסקילה, אז אין ראיה לנושא שלנו. אבל הגמרא דוחה את זה שלא יכול להיות שזה כוונת הפסוק, כי אז מה מטרת הפסוק? הרי אין בזה שום חידוש. ואם נאמר שבאמת אין כאן מטרה לחדש, אלא שיחזקאל פשוט חוזר על המצוות בשביל שיקיימו אותם, זה לא סביר, כי אם זה היה המטרה של יחזקאל, הוא לא היה משתמש בשפה כל כך גבוהה ולא מובנת, אלא אומר את זה במילים ברורות יותר, כמו שמשה רבנו אמר, כך לפי היד רמה. וממילא ברור שהפסוק כן בא לחדש, והוא בא לחדש שתמיד הולכים לפי המיטה החמורה. עכשיו אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', כיוון שכבר הבאנו את הפסוקים ביחזקאל, אז הגמרא דורשת גם פסוקים נוספים באותה פרשייה. לפני שנראה אותם רק נסביר מה זה בכלל אותה פרשייה. ביחזקאל פרק י"ח, יחזקאל יוצא נגד מה שאנשים היו אומרים, אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תיכנה. כלומר שהשם יכול להעניש את הבנים על חטאי האבות, לעומת זאת יחזקאל אומר להם שזה לא נכון, אלא השם מתייחס למעשים של כל אדם, וזה לא מושפע מהמעשים של אבא שלו. ובשביל להדגים את זה יחזקאל מתאר מצב שבו יש צדיק, לצדיק יש בן רשע, ולרשע יש בן צדיק, השם מתייחס למעשים של כל אחד בפני עצמו. אז הפסוק שהבאנו מקודם זה היה הפסוק שמתאר את מעשי הרשע, עכשיו אנחנו הולכים אחורה כמה פסוקים לפסוקים שמתארים את מעשיו של הצדיק. אז כתוב שם בדיוק את הדברים ההפוכים מהמעשים של הרשע שראינו מקודם. כלומר, להרים לא אכל ועיניו לא נסע אל גילולי בית ישראל, כלומר שהוא לא עבד עבודה זרה, ואת אשת רעהו לא תימא ולאישה נידה לא יקרא והוא לא בעל אשת איש ועל נידה, ויש שם עוד כמה דברים שנאמר אותם בהמשך. עכשיו אומר רש"י, לכאורה הדברים שמתוארים שם הם דברים מאוד בסיסיים. כלומר, האם אדם שלא עבד עבודה זרה ולא בעל אשת איש הוא כבר ראוי להיקרא צדיק? לכן דורש את הפסוק רווחה ברבי חנינה, שבאמת יש פה רובד יותר עמוק, והוא דורש את הפסוק כך. מה שכתוב אל הערים לא אכל, הכוונה היא שהוא לא נזקק להרים, כלומר לזכות אבות שאבות נמשלו להרים, ועיניו לא נסע על גילולי בית ישראל, הכוונה היא שהוא לא נסע את עיניו, הוא לא הלך בקומה זקופה, ואת אשת רעהו לא תימא, הוא לא ירד לאמנות חברו, ואלישה נידה לא יקרב, נידה זה משל לכל דבר שהוא מאוס, ואומר רווחה שהוא לא לקח מקופה של צדקה, שזה דבר שהוא מאוס לעשות. זה הדרשה על הפסוק הראשון שמתאר את המעשים של הצדיק, עכשיו, בפסוקים אחרי זה יחזקאל ממשיך לתאר את אותו צדיק, ושם גם לפי הפשט, המעשים שמתוארים שם באמת מתאימים יותר להגדרה של צדיק, ואיש לא יונה, לחמו לרעב ייתן, וירום יחסה בגד, בנשך לא ייתן ותרבית לא ייקח, מעוול ישיב ידו, משפט אמת יעשה בין איש לאיש, בחוקותיי ילך ומשפטיי שמר לעשות אמת, ורק בסוף כתוב, צדיק הוא חיו יחיה. וכשרבן גמליאל הגיע לפסוקים האלו, אז הוא הבין שצריך לעשות את כל המעשים האלו בשביל להיקרא צדיק, ולכן הוא בכה, כי זה קשה. אבל אמר לו רבי עקיבא שזה לא נכון, כמו שכתוב לגבי העריות, אל תתאמו בכל אלה. וברור שלמרות שכתוב שם כל אלה, גם אם הוא עבר על איסור אחד של העריות, הוא כבר נחשב תמה, אותו דבר לכיוון הטוב, מספיק שהוא עשה את אחד מהדברים האלו, כבר יש לו את ברכת חיו יחיה. אז זה היה מאמר מוסגר לגבי הפסוקים ביחזקאל שהבאנו אותם כמקור לזה שתמיד מביאים את העונש הכי חמור, ועכשיו אנחנו 7 שורות מתחתית עמוד א', אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה. כמו שכבר אמרנו, אם אדם חייב 2 מיטות שונות, הוא מקבל את העונש החמור יותר, וזה בין אם הוא עשה 2 חטאים ולכן הוא חייב 2 מיטות, או שהוא עשה חטא אחד שמחייב אותו ב2 מיטות שונות, זה דעת הנקמה, אבל רבי יוסי חולק על זה, והברייתא מסבירה באיזה מצב המחלוקת שלהם. אומרת הברייתא, המחלוקת של רבי יוסי ורבנן היא למשל במקרה שבו אדם בעל חמותו שהיא גם אשת איש, ואז יוצא שבאותו מעשה הוא התחייב ב2 מיטות, מיטה אחת כמי שבעל חמותו שזה שריפה, ומיטה נוספת כמי שבעל אשת איש שזה בחנק. אז לפי רבנן הדין ברור, נותנים לו את המיטה החמורה יותר, כלומר שריפה. אבל רבי יוסי סובר את הכלל שאין איסור חל על איסור. כלומר, אם היה דבר שאסור על אדם, לא יכול לבוא איסור נוסף ולחול על אותו דבר. כלומר, במקרה שלנו, אם גם לפני שהוא התחתן עם אשתו, אמא של אשתו כבר הייתה נשואה, אז האיסור הראשון שהיה לו עם אותה אישה, אז היה איסור אשת איש. כלומר, איסור חנק. אחר כך הוא התחתן עם הבת שלה, ואז היא הפכה לחמותו, ועכשיו היא אסורה עליו גם באיסור שריפה. אבל אומר רבי יוסי, כיוון שהיא כבר הייתה אסורה עליו בגלל אשת איש, אז אין איסור חל על איסור. אי אפשר להוסיף כאן גם את האיסור של חמותו, ולכן אם הוא יבוא עליה, הוא יקבל רק חנק כמי שבעל אשת איש, והוא לא יקבל שריפה כמי שבעל חמותו. זה הכוונה של רבי יוסי שהוא נידון בזיקה הראשונה, כלומר שהוא נידון כמי שבעל אשת איש ולא כמי שבעל חמותו, אפילו שזה בעצם מקל עליו. עכשיו, מה יקרה במקרה הפוך? שכשהוא התחתן עם אשתו, אמא שלה הייתה גרושה או אלמנה, אז בעצם הזיקה הראשונה שיש לו לאמא של אשתו זה איסור חמותו, כלומר איסור שריפה, ואחר כך, אחרי שהתחתנה, היא אסורה עליו גם משום אשת איש. אז גם כאן אומרת הברייתא לכאורה שהולכים לפי הזיקה הראשונה, והוא חייב שריפה כמי שבעל חמותו. אבל לזה מקשר עבד הברבה, הרי הכלל של רבי יוסי שאיסור לא חל על איסור, זה רק שהאיסור השני לא מוסיף שום דבר מעבר לאיסור הראשון. אבל הרי כאן בהתחלה הייתה אסורה רק עליו, מדין חמותו, וברגע שהיא התחתנה היא נאסרה על כל העולם מדין אשת איש. אז ברור שהאיסור השני מוסיף על האיסור הראשון, ואז ממילא הכלל שאין איסור חל על איסור הוא לא נכון, אלא איסור כן חל על איסור. אז לכאורה במקרה כזה לפי רבי יוסי צריך להרוג אותו גם משום איסור חמותו וגם משום איסור אשת איש. אז למה ברייתא שהסבירה את דעת רבי יוסי אמרה שזה נכון בשני הכיוונים, ושגם במקרה הזה הוא נידון רק לפי הזיקה הראשונה והוא מקבל שריפה כמי שבעל חמותו? זה השאלה של רבא דברבא לרבא, ועונה לו רבא בשורה הראשונה בעמוד ב', אתה צודק לגמרי. באמת מה שרבי יוסי במשנה והברייתא הסבירה שהוא נידון לפי הזיקה הראשונה זה רק במקרה הקודם, שהיא קודם הייתה אשת איש ואחר כך נהייתה גם חמותו, אבל באמת אם היא קודם הייתה חמותו ואחר כך אשת איש, אז הוא באמת אמור להיות נידון משום שני איסורים, אבל הרי אי אפשר להרוג אותו פעמיים. אז כאן רבי יוסי כבר מודה לרבנן שברגע שהוא נידון משום שני איסורים, אז הולכים באמת לפי החמור, ולכן הוא מקבל שריפה לא בגלל שזה הזיקה הראשונה, אלא פשוט כי שריפה זה היותר חמור. ועכשיו אנחנו במשנה בתחילת עמוד ב', המשנה הזאת ושתי המשניות שאחריה עוסקות בשאלה מאוד מהותית, מה עושים כשלבייטין לפי הכללים הרגילים אין איך לטפל בעבריין? כלומר, במשנה הזאת נראה מקרה שאדם עובר על איסורי מלכות ומלכים אותו, אבל הוא שוב חוטא ומלכים אותו והוא שוב חוטא וכן הלאה. במשנה הבאה נראה מה עושים לאדם שצריך להרוג אותו אבל אי אפשר, למשל שאין התראה. ובמשנה השלישית נראה חטאים שהבייטין בכלל יכולים לטפל בהם והעם צריך לטפל בהם. בכל אופן, היום נלמד רק את המשנה הראשונה בסדרה הזאת, מה עושים עם אדם שחוטא שוב ושוב באיסורי מלכות. אז אומרת המשנה שאם הוא חטא פעמיים, אז בפעם השלישית כבר שמים אותו בכיפה, כלומר נועלים אותו בחדר, מאכילים אותו רק שעורים עד שהבטן שלו מתבקעת והוא מת. עכשיו, הגמרא מיד נותנת לדין הזה שתי הגבלות. הגבלה הראשונה זה של ריש לקיש, הוא מסביר שמדובר כאן לא באדם שעובר על איסורי מלכות סתם, אלא על איסורי כרת שאין בהם מיטת בית דין, ובייסורים כאלה, למרות שהוא גם חייב קרת בידי שמיים, הבייטין גם נותנים לו מלכות, אז כיוון שממילא הוא חייב קרת, וקרת זה אומר שהוא ימות מוקדם יותר, וכיוון שאנחנו רואים שהוא חוטה שוב ושוב, אז אנחנו רואים שזה לא מזיז לו, והוא בעצם מפקיר את עצמו למיטת קרת, אז אנחנו רק מקרבים את זה עוד קצת ושמים אותו בכיפה. אז זה הגבלה ראשונה, הגבלה שנייה זה של רבי יעקב, הוא מוסיף שזה דווקא כשהוא חוטה שוב ושוב באותו חטא. שבזה הוא מראה שהוא פורק או לגמרי מאותו חטא והמלכות לא מזיז לו, רק אז עושים לו את זה, אבל אם כל פעם הוא חוטא בחטא אחר, אז זה רק היצר הרע שלו, ולא הורגים אותו בכיפה. אז זה העיקרון של הדין והגבלות שלו, ועכשיו ניכנס לשאלה, אחרי כמה פעמים שהוא חוטא, שמים אותו בכיפה. עכשיו הגמרא מניחה שבשביל שנשים אותו בכיפה, הוא צריך להגיע למצב שבו הוא מוחזק. אז ממילא אנחנו צריכים לברר שתי שאלות כהקדמה לפני הדיון. שאלה ראשונה, כמה פעמים יוצאות חזקה? יש בזה מחלוקת ביבמות סמך דלד, לפי רשבג שלוש פעמים יוצרות חזקה, זה הדעה המפורסמת, אבל לפי רבי גם פעמיים יוצרות חזקה, בכל אופן זה השאלה הראשונה, ושאלה השנייה, כשאנחנו אומרים שכאן אנחנו צריכים שתהיה לו חזקה, צריך לשאול חזקה במה, והגמרה מעלה בזה שתי אפשרויות, אפשרות אחת זה חזקה לקבל מלכות, כלומר שהוא מראה לנו שהמלכות לא מזיזות לו, יש לו חזקה לזה, אפשרות אחרת זה לא חזקה למלכות, אלא חזקה לעצם החטא. עכשיו, מה ההבדל בין שתי אפשרויות? נניח לרגע שצריך שלוש פעמים בשביל לעשות חזקה, אז אם החזקה היא חזקה למלכות, אז אחרי שיש לו חזקה שלוש פעמים שהוא קיבל מלכות וראינו שזה לא עוזר, אז עדיין לא מספיק בשביל לשים אותו בכיפה, כי אנחנו רק יודעים שמלכות לא מזיזות לו. עכשיו, אם הוא יחטא פעם נוספת, אז אנחנו נדע שהמלכות לא יעזרו, רק אז נשים אותו בכיפה. כלומר, אם זה חזקה למלכות, צריכים לחכות פעם נוספת אחרי שנוצרה החזקה. לעומת זאת, אם יש לו חזקה לחטוא, אז ברגע שהוא הגיע לחזקה, אז אנחנו יודעים שכבר מעכשיו יש לו חזקה לחטוא, אז אנחנו לא רוצים שהוא יחטא עוד פעם, לכן כבר עכשיו נשים אותו בכיפה, ולא נחכה שהוא יחטא פעם נוספת. אז אלה היו שתי הקדמות, נחזור עליהם מהר, כי זה בעצם עיקר הסוגיה. הקדמה ראשונה זה שרשבג אומר שחזקה זה בשלוש פעמים ורבי אומר בפעמיים. הקדמה שנייה, אם זה חזקה למלכות, אז רק אם הוא יחטא פעם נוספת אחרי שהוא הגיע כבר לחזקה, רק אז נשים אותו בכיפה. אם זה חזקה לחטוא, אז נשים אותו בכיפה ברגע שהוא הגיע לחזקה. הנושא בגמרא זה לבאר את המשנה שלנו, כשבשביל לעשות את זה נביא גם שתי ברייתות. אז קודם כל הלשון במשנה שלנו זה מי שלקה ושנה, כלומר הוא לקה פעמיים, בייטין מכניסים אותו לכיפה, והגמרא מבינה שהוא לקה פעמיים, אחרי זה הוא חטא פעם נוספת, ואז הכניסו אותו לכיפה. ועכשיו הגמרא מבארת לפי איזה שיטה אפשר להבין את המשנה שלנו. אז אפשרות ראשונה שהגמרא מעלה זה שצריך חזקה למלכות, וכמו שאמרנו, שמים אותו בכיפה רק אחרי שיש לו חזקה למלכות, ממילא יוצא לפי המשנה שלנו שיוצרים חזקה בפעמיים, שזה כמו רבי ולא כמו רשבג. אז זה אהב המינה של הגמרא, אבל רבינה דוחה את זה ומעלה אפשרות שנייה, שלא צריך חזקה למלכות אלא חזקה לעבירות, וממילא כיוון שבמשנה שלנו הוא כבר חטא שלוש פעמים, לא צריכים לחכות לחטא רביעי, אלא שמים אותו בכיפה מיד, וכך המשנה מסתדרת גם עם רשבג, שהוא אומר שחזקה זה בשלוש פעמים. אז זה לגבי המשנה שלנו, ועכשיו הגמרא מביאה עוד שתי ברייתות. הברייתא הראשונה זה בשורה החמישית בשורות הרחבות, במייטיבי, זה בעצם מובא כקושייה על מה שעכשיו אמרנו, אבל הקושייה נכונה רק אם נבין את הברייתא בצורה מסוימת, אבל עוד רגע נדחה את אותה הבנה. בכל אופן, הברייתא מביאה מחלוקת בעניין שלנו. תנא קמא, שזה בעצם המשנה שלנו, סובר ששמים אותו בעבירה השלישית, כמו שראינו אצלנו, ואבא שאול סובר שרק בעבירה הרביעית. עכשיו, השיטה של אבא שאול שאומר שרק בחטא הרביעי שמים אותו בכיפה, היא מאוד ברורה. קודם כל, ברור שהוא סובר כמו רשבג, שרק בפעם השלישית יש חזקה, כי הרי אם הוא היה סובר שבפעמיים יש חזקה, אז למה הוא אומר שרק בפעם הרביעית שמים אותו בכיפה? דבר שני, לכאורה ברור שהוא סובר שהחזקה כאן זה למלכות ולא לחטאים. לכן רק אחרי שהוא קיבל שלוש פעמים מלכות, אם הוא חוטא עוד פעם, רק אז שמים אותו בכיפה. אז עכשיו הגמרא מניחה שאם אבא שאול סובר שהחזקה היא למלכות, מן הסתם גם תנא קמא סובר כך. ואז כיוון שתנא קמא שם אותו בכיפה כבר אחרי שתי מלכות, כנראה שהוא סובר כמו רבי שחזקה זה בפעמיים ולא בשלוש פעמים. וזה נגד מה שרבינה הסביר בתנא קמא, שגם הוא סובר שחזקה זה בשלוש פעמים, אלא שהוא סובר שהחזקה זה לחטאים ולא למלכות. אז זה השאלה, אבל בתשובה הגמרא דוחה את מה שעכשיו הנחנו. כלומר, אומרת הגמרא, נכון שאבא שאול סובר שחזקה זה למלכות, אבל תנא קמא סובר, כמו שרבינה אמר, שחזקה זה לחטאים ולא למלכות. לכן תנא קמא יכול לסבור כמו רשבג שבאמת חזקה זה בשלוש פעמים, וברגע שהוא חטא שלוש פעמים, שמים אותו בכיפה, בדיוק כמו שרבינה אמר. נחזור על זה מהר שוב, אמרנו ששניהם, גם תנא קמא, שזה בעצם המשנה שלנו, וגם אבא שאול סוברים כמו רשב"ג, שחזקה זה בשלוש פעמים, אלה שתנא קמא סובר שזה חזקה לחטאים, ורשב"ג סובר שזה חזקה למלכות. אז זה בברייתא הראשונה. הבעיה היא שעכשיו הגמרא מביאה ברייתא נוספת, ששם אבא שאול לא מובן. בברייתא השנייה יש בדיוק אותה מחלוקת של תנא קמא ואבא שאול, אבל הברייתא השנייה מוסיפה פרט מאוד חשוב. היא אומרת שהמחלוקת היא גם במקרה שבפועל החוטא הזה לא קיבל אף פעם מלכות. למה הוא לא קיבל מלכות? כי לפני כל פעם שהוא חטא עשו לו התראה, אבל הוא לא קיבל את ההתראה, כלומר הוא לא אמר אף על פי כן אני חוטא. אז כיוון שהוא לא קיבל את ההתראה אי אפשר להלכות אותו, ובכל זאת תנא קמא אומר שאחרי החטא השלישי שמים אותו בכיפה, ואבא שאול אומר שרק אחרי החטא הרביעי. אז את תנא קמא אנחנו יכולים להבין, כמו שאמרנו מקודם, שלפי תנא קמא ההתראה היא לחטאים ולא למלכות, אז לא אכפת לי שהוא לא קיבל מלכות, וברגע שהוא חטא שלוש פעמים, שמים אותו בכיפה. אבל הבעיה היא איך אפשר להבין את אבא שאול? הרי אם אבא שאול סובר ששמים אותו בכיפה, אפילו שהוא אף פעם לא חטף בפועל מלכות, אז ברור שגם לפי אבא שאול החזקה היא לחטאים ולא למלכות. אבל זה לא מובן, הרי אם החזקה היא לחטאים, אז צריך לשים אותו בכיפה, כבר אחרי החטא השלישי. למה אבא שאול מחכה לחטא רביעי? עונה הגמרא שאבא שאול מחכה לחטא רביעי לא בשביל ליצור את החזקה, כי באמת החזקה נוצרה כבר אחרי החטא השלישי, אלא פשוט כי צריך התראה, כלומר כמו שלפני חטא של מיטת ביתין או מלכות, צריך שיעשו לו התראה לפני שהוא חוטא בשביל להניש אותו, כך גם צריך להתרות בו לפני שעושים לו את העונש של נתינה בכיפה. זה דעת אבא שאול, לעומת זאת תנא קמא סובר שכיוון שזה לא עונש רגיל של ביתין, אז גם לא צריך לזה התראה. ועכשיו אנחנו שתי שורות לפני המשנה הבאה, יש פה עוד שני עניינים מאוד קצרים, קודם כל מה זה בכלל כיפה? אז הגמרא אומרת שזה חדר שהגובה שלו זה כמלוא קומתו, הרמב"ם מוסיף שזה גם מקום שהוא לא יכול לשכב בו, כלומר זה סוג של צינוק. ודבר שני, ריש לקיש מביא לזה רמז מהפסוקים, תמוטט רשע רעה, כלומר שמי שמוחזק כרשע צריך לגרום לו למות. ובדרך אגב, הגמרא מביאה עוד רשע של ריש לקיש, ובזה הגענו למשנה ונסיים כאן, נחזור מר למה שראינו. למדנו שאם אדם מתחייב שתי מיטות שונות הוא מקבל את החמורה שבהם אפילו שכבר נגמר דינו על הקלה יותר. למדנו את זה מפסוק ביחזקאל שמתאר שלושה חטאים שונים. אחר כך ראינו את שיטת רבי יוסי שאין איסור חל על איסור, ואז ממילא אם אישה הייתה קודם אשת איש ואז היא גם הפכה לחמותו, אז יש לו רק חנק של אשת איש ולא שריפה של חמותו, אבל אם זה היה הפוך ואז היא איסור מוסיף, אז יש לו את שניהם ונותנים לו את החמורה. אחר כך ראינו שכשמלכות לא מרתיעות אותו, אז שמים אותו בכיפה, אמרנו שזה דווקא באיסורי מלכות שהם בקרת, וגם שהוא נהיה מוחזק לעבור על אותו איסור. שאלנו אחרי כמה פעמים שמים אותו בכיפה, לפי אבא שאול בפעם הרביעית, ולפי תנא קמא בפעם השלישית. את אבא שאול אמר שהוא סובר שחזקה זה בשלוש פעמים, ואו שהוא סובר שהחזקה היא למלכות, או שהוא סובר שחזקה היא לחטאים, וצריך עוד פעם אחת, כי צריך התראה לפני ששמים בכיפה. את תנא קמא הסברנו, או שהוא סובר שחזקה זה בשלוש פעמים, והחזקה היא לחטאים, או שהוא סובר שחזקה זה בשתי פעמים, והחזקה היא למלכות, כל טוב.